שלום וברכה. היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש מידות הראייה. המודפס בסוף ספר מוסר אביך לרב קוק. במהדורה שאני מחזיק כאן זה בעמוד קי"א ואנחנו בפרק על ברית בפסקה ב'. ברית הכוונה קדושת הברית לעומת פגם הברית. פגם הברית שזה הפגיעה של האדם בשימוש הראוי בכוח המיני. כן, שאם הרי הקדוש ברוך הוא נתן בנו כוח עצום של קדושה, שעניינו לאפשר את הוספת החיים בעולם, ואין דבר יותר קדוש מאשר הוספת החיים. וכאשר אדם פוגם בברית, הרי הוא משתמש באותם הכוחות להפך כוונתם, ולכן אין חורבן גדול מזה. כן, לכן המרכזיות של נושא קדושת הברית בחלק מהספרות הרבנית, עד כדי כך שרבותינו אמרו שהמבול בא לעולם בגלל הפגם הזה. כן, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, דרך זה כינוי למעשה המיני, השחית את דרכו, אם כן היה צריך שיבוא מבול לעולם. אומר הרב בפסקה ב', כן, בפסקה א' למדנו על האדם הפגום בבריתו. כאן הרב מתחיל במי ששלם בבריתו. מי שבריתו שלם. יכול להתרחב באורחות החיים, גם כן בחומריות מרובה, מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. אגב, כתבו המקובלים, אני חושב שזה בעל משנת חסידים, רבי עמנואל חייריקי, שמי שמתוקן בברית יכול לבקר בקברי צדיקים. כי ביקור בקברי צדיקים זה סכנה, כי הרי בקבר יש טומאה. טומאת מת, אין טומאה יותר גדולה מהטומאה של המת. ולכן הביקור בקברי צדיקים יש בו לכאורה סכנה. אומר המשנת חסידים, מי ששלם בברית יכול לבקר בקברי צדיקים. אם דבריו אלה יתפרסמו הרבה בציבור, ייתכן שאנחנו נראה פתאום ירידה דרסטית במבקרים בהילולות. כן? אז אני מבקש, כדי לא לשבור את הפרנסה של אנשי מירון, בבקשה לא לפרסם את מה שאני אמרתי עכשיו. עכשיו, אם כן אומר הרב, מי שבריתו שלם יכול להתרחב באורחות החיים, גם כן בחומריות מרובה, מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. אגב, אנחנו רואים הרבה פעמים תופעה חברתית, של בעלי תשובה. שבעלי תשובה יש להם חומרות אדירות בענייני צניעות. כן, זה כל דבר קטן מבלבל אותם, ואם אפשר שבחתונה תהיה מחיצה של בטון עם שברי זכוכית וטייל למעלה, ולשבור את המצלמות, וזה אם אפשר, זה הכי טוב, זה הכי קדוש. כן? ברגע שבחורה אמרה לו בוקר טוב, נורא והיום, כן? זאת אומרת, זה מצוי אצל בעלי תשובה. האם זה חיובי או זה שלילי? התשובה היא שזה חיובי לבעלי תשובה. מה שלילי? כאשר מנסים להשליט את זה על המרחב הציבורי, שאומרים, מכיוון שאני זקוק לזה, סימן שכולם זקוקים לזה, ואז מבלבלים את המוח לנורמלים. כן? וזה מאוד חבל. טוב, מי שבריתו שלם, יכול להתרחב באורחות חיים גם כן בחומריות מרובה, מבלי שתבלבל אותו מתוך כך מחשבה מטרדת. אמנם, לפי ערך פגם הברית, כמה שהוא פגם יותר, כן יהיה קשה לו. גם בעת התחלת תשובתו להיות עסוק בענייני חומריות, ואפילו לתכלית טוב, כי כל דבר קטן יבלבל רעיונו. כן, אז הוא יגיד, אני לא יכול לעשות דברים, אפילו מעשים טובים. למשל, לאסוף צדקה. מדוע אני לא יכול לאסוף צדקה? כי יש גם נשים שנותנות צדקה. אוי ואבוי, אני לא יכול לפגוש נשים. כן? אז יש דבר כזה, שאפילו דברים שהם נעשים לתכלית טוב, מבלבלים אותו. כן. האם זה קשור להפרעות קשב וריכוז? מה שנקרא ריטלין. כן? אין לי מושג. אני לא עסוק בבעיות קליניות. על כן, התיקון האמיתי בזה הוא להיות עסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוהים. כן, זה דומה למה שראינו מקודם, אבל מסיבה אחרת, כן? לפני כן ראינו שאדם, מכיוון שהנאמנות שלו אל המוסר מעורערת ורפויה, אז הוא זקוק לחיזוקים שכליים כדי לבנות את ההזדהות שלו עם הטוב. כן, אז זה בא מפני הרפיון. כאן הרב מדבר על משהו אחר. הוא זקוק לעסוק בעמקי חוכמה ודעת אלוהים, דהיינו עמקי דברי אגדה, שמתוך כך הוא מכיר את מי שאמר והיה העולם. ואז מי שאמר והיה העולם רוצה את העולם. אז אם האדם מכיר את מי שאמר והיה העולם, אז הוא מתפייס עם העולם. הוא אומר, זה ריבונו של עולם ברא את זה. אם זה ריבונו של עולם ברא, מוכן להתפייס עם העולם. הפסקה הקודמת באה לדבר על ההזדהות שלו עם האמת. כאן מדובר על ההזדהות שלו עם הטוב, עם העולם. כלומר, יש לו קושי, למרות שהוא יודע כבר מה האמת, אבל יש לו קושי לעסוק בענייני העולם, בגלל שהוא לא מכיר את מי שאמר והיה העולם. מובן? זה קרוב, זה לא סותר את הנאמר מקודם, זה דגש אחר. כן. הגדה בה או באלף. לא, אין לזה שום הבדל. היום מקובל לומר הגדה של פסח בה ותורת ההגדה באלף, אבל אם אתה רואה במקורות העתיקים, אותו דבר ממש. כן? כמו הזהרה באלף או הזהרה בה וכדומה, שבסיבות, הייתי אומר, קונבנציונליות של, של מוסכמות, אז באקדמיה עשו מזה חילוקים, אבל זה לא משנה. כן. עכשיו, אם כן, יש לנו משפט של הרמב״ם, כנראה בשם מקור שלא כולם ראו אותו, שהעיסוק באגדה מביא לאדם לדעת את מי שאמר והיה עולם. מדוע אני אומר את זה? בגלל שהרמב״ם כתב בהלכות יסודי התורה, שכאשר האדם עוסק בעמקי הטבע, בפיזיקה ובמטאפיזיקה, אז הוא בסוף מקיים מצוות אהבת השם. לכן הוא כותב שם סיכום של המדע של זמנו, בפרק ב' וג' וד', הוא עושה שם סיכום מדעי, והוא אומר, למה אני כותב לך את זה? כי אמרו חכמים שמתוך כך מכיר אדם את מי שאמר והיה העולם. יש בעיה, איפה חכמים אמרו את זה? אז כולם מפנים פה, גם מה שכתוב, אתם רואים, לספרי. הבעיה שבספרי זה לא כתוב ככה. בספרי כתוב שצריך ללמוד תורה. שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. אז יש כאלה שרצו לומר שבאמת כל לימוד תורה, גם הלכות בישול בשבת והלכות בשר בחלב, זה מביא לידיעת מי שאמר והיה העולם. יש רק בעיה אחת שהרמב״ם לא כתב את זה. הרמב״ם כתב את זה דווקא על העיסוק בשאלות המטאפיזיות והפיזיות הגדולות. אלא מה? יש תשובה של הרמב״ם בספר פאר הדור, קובץ, אחד הקבצים העתיקים של תשובות של הרמב״ם, ששם כתוב לגבי לימוד אסטרונומיה. שם הרמב״ם נשאל מדוע צריך ללמוד אסטרונומיה. הוא אומר, כמו שמפורש בברייתא, הוא לא אומר בספרי, כמו שמפורש בברייתא, רבי מאיר אומר, עסוק בהגדה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה, לא, סליחה, לא כתוב, התבונן במעשיו, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם. אם כן, יש לרמב״ם ברייתא אחרת שלא הגיע לידינו. עכשיו, זה דבר מעניין, כי ראיתי פעם מי שכתב, שכשהרמב״ם כתב מעשיו, כן, בספר מורה נבוכים, הוא מתכוון לתורה. יש רק בעיה אחת, בתשובות הרמב״ם הוא כותב מעשיו, הכוונה אסטרונומיה. כן, ברור. אז אם כן, זה טעות. לכן אומר הרמב״ם, זה המקור האמיתי למה שכתוב כאן, אני לא חושב שהרב קוק ראה את התשובה הזאת. טוב, כן.
איך מזהים את הגדה דווקא עם...
כי ההגדה עוסקת בדברים רוחניים.
זה לא...
מטאפיזיקה זה הגדה. כלומר, מה הגדרה של הגדה? כל דבר שאינו הלכה. כך כותב רבי שמואל הנגיד. הגדה הוא כל דבר שאינו הלכה. איך הוא כותב? כן, ומתוך, אז מה הוא כן? הוא רוחניות, עוסק בדברים של דעות ומידות. זה נקרא אגדה. ומתוך גודל, שפע, אלא רק של החכמים, יש סגנון משלהם. כלומר, כשחכמים עוסקים בענייני אגדה, הם עושים את זה בשפה המיוחדת לחכמים. ולכן יש כאלה שהורגלו בלימוד הפילוסופיה, כשהם קראו את האגדות של חז"ל, אמרו, איזה אנשים, אלה אנשים שלא יודעים לחשוב. כן, זה מה שנקרא חוכמה עממית של היהדות. ככה חושבים. כן, זה בגלל שהם אינם רגילים בסגנון. לשם כך, כתב המהר"ל מפראג, רבי לוי, ליווה, בן בצלאל, כתב ספר בשם באר הגולה, כדי ללמד אותנו את דרכי הביטוי של חז"ל, להבין מה, איך הם מסרו את החוכמה שלהם. טוב, ומתוך... אז מאיפה הרב קוק לקח שזה אגדה? מהרמב״ם הוא לקח את זה. כלומר, הרמב״ם אמר שאמרו חכמים על ההתבוננויות האלה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. אז הרב מבין שמן הסתם במקור של הרמב״ם היה כתוב אגדה. בסדר? טוב. ומתוך גודל שפע הדעת שיחול עליו תמיד, יוכל גם כן לצאת לפעמים מעיוניו ולעסוק בעניינים מעשיים וצרכים חומריים, הכל לפי ערך תיקון תשובתו. כלומר, כיוון שהוא עכשיו עסוק בעמקי עומקים של התורה, אז עכשיו זה נותן לו כוחות. זה מחיה אצלו את היכולת של המגע עם העולם החיצון. מכאן אתה למד שהמטרה של הישיבה זה מה שמחוץ לישיבה. בשביל יש ישיבות, בשביל לצאת מהן. כן? זה, לא תמיד יודעים את זה, אבל זאת האמת, כן? ישיבה נועדה לזה שנצא ממנה. כל אחד ואחד לפי הזמן הראוי לו, אבל זה לא דרך חיים הישיבה. זה כמו הריון. זה טוב להיות בתוך הרחם של האם, עד שזה מפסיק להיות טוב. טוב. כן, הוא בא במהלך תשובתו, כלומר, כפי ערך תשובתו. ככל, מה? בסוף הוא יוצא, ודאי. כן, למשל, רבי שמעון בר יוחאי חווה חוויה דומה. הוא היה 12 שנה במערה. טוב, לא הייתה לו ברירה, מסכן. כלומר, זה שהוא היה שם, זה לא בגלל שהייתה לו שאיפה מיסטית, אלא זה בגלל שהרומאים רדפו אותו. למה רדפו אותו? כי הוא עורר למרד נגדם. אז לא הייתה לו ברירה, הוא הסתתר במערה. כשיצא מהמערה, מה הוא הלך לעשות? לתקן את השוק של טבריה. זה הדבר הראשון שהוא עשה. הוא לא הלך פתח ישיבה של מקובלים. קודם כל הלך לטפל בבעיות השוק. וזה המטרה, יהיה הדברים החומרים. כי הרי, עניינים הרוחניים הם כבר רוחניים. איך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב? כתוב, השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, השמיים הם כבר שמיים לשם. הארץ נתן לבני אדם לעשות אותה שמיים. כן, זה החידוש של היהדות, שהיהדות מאמינה באחדות הבורא. אם אחדות הבורא, אז הוא נמצא בכל. בסדר? זה המושג של קדושה. בטעות מזהים לפעמים קדושה עם רוחניות. אבל זה לא נכון. הקדושה זה הנוכחות של הבורא. ומה לו לריבונו של עולם להיות נוכח ברוחניות או בחומריות? הכל שווה לפניו.
לאדם
שעשה רוחניות? כן, אם הוא קדוש. למשל ראינו את זה אצל האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם עסקו כל הזמן ברעיית צאן ועשיית כסף. בזה הם עסוקים כל הזמן. אומר הרמב״ם בוודאי, כי הם היו אנשים קדושים, שכל מטרתם הייתה להקים אומה בעולם שתדע את השם. איך הוא מסביר? טוב, אנחנו בזאת עוברים לפסקה ג. פגם הברית. אנחנו עדיין בסוגיה. על ידי השחטתו המעשית ביסוד המוסר והשכל היותר נעלה, יסוד חיי העולם. כן, הרי הברית נקראת בתורת הקבלה יסוד. מה זה יסוד? יסוד זה דבר שאתה עליו בונה. כן, יסוד המזבח, יסודות הבית. כלומר, יסוד, זה, כל יסוד איננו מטרה לעצמו. היסוד הוא בשביל מה שאתה רוצה לעשות על גביו. לכן כל כוח ההפריה, ההתחדשות בעולם, נקראת אצל חכמי הקבלה מידת היסוד. גם אצל הרב קוק, בכל מקום שבו הוא כותב את המילה יסוד, הוא מתכוון לזה. כן, לכוח המפריע, מחדש. אז פגם הברית הוא על ידי השחטתו המעשית ביסוד המוסר. אתם מבינים, הרב פה לא סתם משתמש במילה הזאת. המוסר והשכל יותר נעלה. יסוד חיי העולם, חיי העתיד. כן, כלומר, קדושת הברית זה קדושת העתיד. פועל הוא, הפגם הזה, באדם החשכה פנימית. ולכן יש חושך פתאום בנפש. החושך הזה הוא חושך רגשי ושכלי והכרתי כאחד. כן? חושך בכל המובנים. לכן הרבה כשאדם פגום בברית, יש דברים שלא נכנסים לליבו, הוא לא מבין על מה אתה מדבר. כן? לכן גם הגויים, כיוון שהם ערלים, יש להם קושי להבין דברים שהיהודים מבינים אותם. אם כן אומר הרב, פועל הוא באדם מחשכה פנימית, שאי אפשר לו עוד להכיר לאמיתתו כל ערך של כל עניין נחמד וקשר אמיתי לכל עניין תכליתי מוסרי. הוא לא רואה בצורה ברורה איך עניינים מכוונים אל הטוב או להבדיל מכוונים אל הרע. אולי זה יהיה קשור באופן מעשי להפרעות קשב, כן, מה שאתה הזכרת פעם. יש במוצאי שבת, יש בברכת אתה חונן לאדם דעת, מוסיפים אתה חוננתנו. יש כמה נוסחאות לאתה חוננתנו, אחת מהן הנוסחה האשכנזית. בנוסח אשכנז נאמר, יהי רצון שיהיו הימים הבאים לקראתנו לשלום, חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל עוון ומדובקים ביראתך. כן, אז יש איזה בעיה איך להבין את הביטוי הזה, שהימים הבאים לקראתנו לשלום שיהיו חסוכים מכל חטא ומנוקים מכל עוון, אני מבין, אבל איך מדובקים ביראתך? כן, הרי היינו צריכים לה, ונהיה אנחנו מדובקים ביראתך, או אבל איך הימים יהיו מדובקים ביראתך? אז הרב צבי יהודה קוק היה מסביר ככה, הוא מדובקים פסיק. כלומר שהימים הבאים לקראתנו לשלום יהיו חסוכים מכל חטא, מנוקים מכל עוון ומדובקים. איך הם יהיו, כלומר מה זה מדובקים? שלא יהיה פיזור הנפש. מדוע יש פיזור הנפש? כי כך אומר המדרש, שהרשעים מלאים חרטות. מדוע? שחוטאים ומתחרטים. כלומר זה מעגל מתמיד של חטא וחרטה. ולכן הימים אינם מדובקים, הם עשויים מקטעים קטעים. לכן הם מפעלים שיהיו מדובקים. ומה יגרום ליראה? על ידי מה יהיו מדובקים? על ידי יראתך, במובן של בית האמצעי, בית הכלי. על ידי יראתך, על ידי מדובקים, פסיק, ביראתך. ככה הרב צבי יהודה קוק מסביר את זה. זה קשור קצת למה שנאמר כאן, כן? שאי אפשר לו עוד להכיר לאמיתתו, כל ערך של כל עניין נחמד וקשר אמיתי לכל עניין תכליתי מוסרי, שהם כולם ענפים מהמוסר היסודי. כלומר, כל מה שטוב בעולם הוא ענף מסתעף מן המוסר היסודי. כלומר, הוספת החיים המחוקק למטרת, למטרת חיי העולם של העתיד היותר גדול. הרי מה טוב בעולם? העבר, ההווה או העתיד? ברור שמה שטוב בעולם זה בעיקר העתיד. על כן, כל ציורי המוסר הם בו ברפיון וצריכים סעד גדול, וגם כל דבר קל מפריע לו ממהלך שלמותו. אבל אחרי ההתגברות בתשובה מאהבת השם עם העיון בהגדה, ההתגברות בתשובה מאהבת השם זה ראינו בפסקה א', עם העיון בהגדה זה ראינו בפסקה ב', שמתוך ככה זה האדם מכיר את מי שאמר והיה העולם, גם זה ראינו בפסקה ב', מאיר עליו כוח יסוד הטוב. אז, כן, פה כתוב אגדה עם א'. כלומר, אין שום הבדל בין אגדה באלף לאגדה בה. כן, אמנם בעברית מודרנית, האקדמיה בנתה מוסכמה, מלאכותית קצת, להבחין בין אגדה באלף לאגדה בה. כמו אזהרה באלף ואזהרה בה. כן, מה? הזכרה והזכרה וכדומה. אבל כמו הרבה דיוקים כאלה, במקורות שלנו העתיקים לא ראינו הבחנה ברורה. כן, למרות שהיום אומרים אגדה של פסח בה, ושאר הלימוד שהוא לא הלכה קוראים לו אגדה באלף. כן, אבל זה לא, לא משנה הרבה. כן, נדמה לי, ויש לי גם טעם באמירה הזאת של דז'ה וו. כן. אז הוא מתעלה מתחילה על ידי עצם נקודת האמונה. מה זה עצם נקודת האמונה? כלומר, התשובה מהאהבה החזירה לו את האמונה, למרות שלא החזירה לו עדיין כל ההרגשות הבריאות הבלתי מסובכות. ההרמוניה הפנימית עדיין אין לו. אף על פי שאינו מרגיש בבירור ציור פנימי. ואחר כך משתלם בו גם כן האור הפנימי. כלומר, הקודש מוצא את הנתיב שלו אליו. זאת אומרת, הקדושה מוצאת את הנתיב שלה אליו. והריחוק עצמו נעשה קירוב. למה? איך הריחוק נעשה קירוב? אומר רבי נחמן מברסלב, כשאדם רחוק מהשם יתברך, אפילו צעד אחד שהוא עושה כלפי הקדושה, הרי זה עשרות אלפי פרסאות בבת אחת. כלומר, זה הריחוק נעשה קירוב. כי הרי אם אני יודע שאני רחוק ממשהו, זה כבר התחלה של הקרבה, כי אני יודע שהוא חסר לי הדבר. יש אדם שאין לו שום הרגשה של ריחוק, אז הוא באמת רחוק. יש מה שנקרא גלות בתוך גלות. יש אדם שהוא בגלות, אז הוא יודע שהוא גולה. יש אדם שאפילו לא יודע את זה, הוא לא יודע שהוא בגלות, זה גלות בתוך גלות. זה יותר חמור, למרות שמבחינת הסבל האישי, יכול להיות שיש לו פחות סבל אישי. כן.
מרחק, זה יכול להיות דמיון לפעמים, אדם יכול להרגיש שהוא מאוד קרוב, הוא לא...
איך יודעים אם אדם הוא קרוב או רחוק? זה פשוט מאוד. פשוט ביותר. הוא צריך פשוט לבדוק את המעשים שלו, ולראות האם הוא נאמן לדרישות של הטוב או לא.
זה לא קשור להרגשה אישית או משהו.
הרגשה שלו. זה מצד האמת, זה שאמת אובייקטיבית. איזה מידות יש לו, איזה מעשים יש לו, לפי זה הוא יכול לדעת. כן, כלומר, אחד הדברים הנפלאים במוסר של היהדות, זה שאדם יכול לדעת איפה הוא נמצא. שזה מה? שזה דבר שהרבה פעמים אומרים, לא יכול להיות, כן? אם אדם הוא ענב, הוא לא יכול לדעת שהוא ענב, כי אם הוא ידע שהוא ענב זה גאווה, זה שטויות. אדם יכול לדעת אם הוא ענב או לא. כן.
מדד על ידי קיום ההלכה?
זה אחד המדד. ההלכה זה לא מספיק, כן? כי מי שלא מקיים את ההלכה הזו בעבירה, אז בעבירה זה רע. אבל יש, לפני כן יש עמידות. עמידות בשביל זה יש ספר נפלא שקוראים לו מסילת ישרים. הוא עוסק הרבה בדברים האלה. כן. שמתוך שאור הצדק, גם לא כל אדם מחויב לאותה הלכה. כן, תינוק שנשבע וכדומה. והריחוק עצמו נעשה קירוב, שמתוך שאור הצדק המורגל אינו פועל עליו כבר להחיותו, כן, כלומר הוא לא מתחיה ממה שהאנשים הנורמליים מתחיים ממנו, מוצא הוא בעצמו עוז צימאון להעלות את הציורים למעלה עליונה יותר. כלומר, הוא רוצה שהטוב אצלו לא יבוא מתוך שהוא קיבל חינוך טוב, או מתוך שיש לו הרגשה בריאה, אלא מתוך הבירור העליון שהוא עסק בו, מתוך הבירור של האמת. ונמצא שהזדונות מתהפכים לזכויות, על ידי כך הוא זוכה באמת למעלה יותר עליונה, שהוא עושה את הטוב מכוח הבירור, ולא רק מכוח הנטייה הטבעית, הבריאה. אם כן, בזה סיימנו את פרק הברית. את אות ג'. מתוך כך, אנחנו יכולים לגשת אל הפרק הבא. הפרק הבא עוסק בגאווה. יצוין שיש גם פרק העוסק בענווה. בצער לבה, אם כן, מדוע יש פרק על גאווה? פרק על ענווה, מדוע לא לעשות את הכל ביחד. כל זאת ועוד, בפעם הבאה. שלום.